עכשיו אנחנו עם עורך הדין שמואל הורוויץ. שלום לך, בוקר טוב.
בוקר טוב.
בוקר טוב.
אז ניתן הקדמה קצרה, אנחנו עכשיו הולכים לעסוק בסיפור חוק הגיוס, היעדר החוק, פקיעת החוק. אתה עורך דין לא חרדי שמייצג גוף שנקרא איחוד הישיבות בארץ ישראל, נכון?
נכון.
מה זה הגוף הזה אגב?
הם גוף שהוקם ב-2017 להיות ארגון גג נוסף לישיבות, כמו ועד הישיבות, אז להיות ארגון מקביל, שלא יהיה מונופול.
והוא מייצג את הישיבות שקשורות
לאנשי עדה חרדית. הוא מייצג כמו 30%. רובם, כן. אנחנו מייצגים אבל בפועל במהלך השנה דרך 400 תלמידים מול הרשויות, כעורך דין אני מייצג, והם, כל החבר'ה האלה זה חבר'ה שלא קיבלו, בעצם ועד הישיבות לא הצליח לעזור להם, אז הם באו אלינו.
הבנתו. טוב, עכשיו החוק פקע, בג"ץ ביטל את החוק הזה, מה המעמדם של בני הישיבות ברגע זה?
החל מהראשון לאפריל בעצם, כבר שבוע בעצם, המעמדם כמו כל מיועד לשירות ביטחון, חילוני, דתי, שהוא מבחינת החוק היבש. זאת אומרת, הם, אין להם, כל מה שלא אמרו להם לעשות, הם לא צריכים, הם יכולים, בעיקרון חוקית הם יכולים לטוס, הם יכולים לעבוד, והם בעיקרון מחכים למכתב שיכול יגיד להם לבוא להשלים הליכי גיוס בצו ראשון.
ואז מה יקרה כשהם לא יבואו?
אם הבנתי נכון, הרבנים באמת הורו על זה, מי שלא בא, בעקרון הוא מפר דין, ואז השלב הבא של הלשכות גיוס, זה צריכות בעצם להראות על כל אחד שהוא מפר ביודעין, זאת אומרת, הוא יודע שהוא קיבל צו, והוא יודע שהוא יפר, זאת אומרת, הם התקשרו, או שהם ישלחו דואר רשום, לוודא שהוא, כאילו, שהוא, כדי להוכיח
קיבל את הזימון.
כן, שהוא מפר ביודעין, זאת אומרת, כל עוד שהם לא יכולים להוכיח שהוא במודע, לא משתף פעולה, אז הם לא יכולים לעשות השלב הבא. השלב הבא, אחרי שהם מוכיחים שהוא ביודעין עשה את זה, זה בעצם להוציא לו צו עיכוב יציאה מן הארץ, ופקודת מעצר, שזה בעצם מה שקורה, ומה שגם אני מתעסק איתו היום, מאנשים שב-2012-2013 זה קרה, שעכשיו נגיד אחד מהם, אמא שלו, צריכה השתלה בחול, והוא התורם כליה שלו, אבל הוא במעמד משתמט. עכשיו אני, אתה יודע, במסע מתן מול הצבא, לאפשר לו לצאת לחול, סתם לדוגמה.
תחת האיחוד הזה שאתה מייצג אותם, כמה בחורים נמצאים היום?
מה, כמה, אני לא יודע כמה בחורים יש תחת הארגון, אני יודע כמה, אני כעורך דין כמה אני מייצג. אני מייצג את מי שיש לו בעיה. אמרתי לך, אני מייצג בערך 400 חבר'ה בשנה, כל שנה.
כן, זה במובן הפרטי, כן, אבל
במובן הפרטי, במובן הפרטי.
כן, השאלה הייתה כמה ישיבות, כמה בני ישיבות יש בישיבות שאתה מייצג באיחוד הישיבות.
אני חושב שזה 30%, אני חושב שזה 30% מהישיבות.
ראיתי בימים האחרונים,
זה אומר מבחינת מספרים, בצלאל, כמה
פרטים? 2,000 ישיבות, 30% מתוכם.
שזה משהו כמו, כן, באזור ה-400 ישיבות, או 600 ישיבות אפילו. ראיתי בימים האחרונים לא מעט פניות שלך לבגץ, כי אתה צד גם כן בעתירות האלה לביטול החוק, או לא אתה, איחוד הישיבות שאתה מייצג, וראיתי שאתה פונה לבגץ עם לא מעט בקשות, ואני לא רוצה לקרוא לזה, אתה יודע מה, אני לא אקרא לזה מה שרציתי לקרוא, אבל פניות שנועדו די
ל... לא תקרוא
לזה,
אני לא
יעלב. לא רציתי להגיד את זה, לא, כי אני חושב שמה שאתה עושה זה טוב. אבל מבחינתם זה סוג של הטרלה, עם דרישות כאלה ואחרות כדי להראות מה, להראות שהם עושים
צחוק? אנחנו, זה כתב ישיר של הכתבי, קודם כל יש את הכתב תשובה, לא, יש את התשובות לבג"ץ בגיוס ובתקצוב, והקו המנחה שלנו הוא קודם כל, בואו, אנחנו רוצים להציב מראה, להסביר קודם כל נתון ראשון, למה סקר של המכון הדמוקרטי, לא סקר אוהד חרדים, צר, הראה שלמעלה מ-93% מהחרדים אין להם אמון במשפט. ודבר שני, להגיד למה אולי החברי כנסת שטורפו כמשיבים לא הגישו תגובות ולא התייצבו. ורצינו להראות שיש כזה תחושה, בכבוד דיברנו, כן? להראות תחושה שאולי יש איפה ואיפה בסוג של הדברים. ואחד מהדברים האלה היה בין האוכלוסייה החרדית לאוכלוסיות אחרות. ואחד מהדברים האלה היה, למשל, זה שהיועצת המשפטית לממשלה מגישה תצהיר תשובה לבית משפט בלי תצהיר. שזה כאילו בכל בן אדם אחר בעולם, שזה היה עושה את זה, בית משפט היה מוחק לו את זה, ואומר לו תגיש חדש. ואנחנו ביקשנו את זה, אז השופט במקום, במקום אגב להביא שאר השופטים להחלטה, עושה לבד, אומר לא מצאתי לאתר. בלי נימוקים, בלי זה. ואנחנו מנסים להציף את ה... להציף מראה כדי שיבינו ש... איך זה נראה מבחוץ.
כי לכאורה אתה מייצג ישיבות שלא, לא צריך כל זה לא מכירות במדינה, אבל את ציבורים שלא מכירים במדינה, העדה החרדית וכדומה, כך שאני לא מצליח להבין למה הם שולחים אותך לייצג אותם בבגץ, במיוחד כשאתה גם בא בטענות שם על נושא התקצוב, כשאני לא יודעת כמה הישיבות האלה לוקחות תקציב מהמדינה, בחלק נכון, של תקציב.
רוב הישיבות שאנחנו מייצגים לא לוקחים תקצוב, בוא נתחיל מהסוף. הישיבות שאנחנו מייצגים לא לוקחים תקצוב, לעומת זאת יש ישיבות שאנחנו עובדים איתם בשיתוף פעולה, אבל לאורך חששם מה נקרא לזה, מההשלכות שידעו שהם משתפים איתנו פעולה ביודעין, מגורמים כמו ועד הישיבות, אז משתפים איתנו פעולה באופן לא מפורסם, ואנחנו חלק מהזה, זה גם לפעול בשמם. אבל בעניין הזה אנחנו קצת יותר רגיש, נכון, כי יש ישיבות שהן נגד לקחת תקציבים ויש ישיבות שבעד, אבל אנחנו אמרנו כך או כך, יש תחושת צדק, ויש גם את האופן שנפחו את
הטיון הטיון של בגץ. לא, אנחנו... הטיעון של למה לא מגייסים ערבים, עולה בשיח שלך מול בגץ?
כן, אלינו את זה גם בקציבי תשובה, כי בסוף היועצת המשפטית, אז היה היועץ, היועצת המשפטית לממשלה לפני 20 שנה בערך, אמר, בשנת 98, אמר לבגץ, מה שיקרה עם החרדים יקרה עם הערבים. הוא אמר את זה במפורש. מי שיצג אז את היועץ המשפטי לממשלה בבגץ היה שהוא עכשיו נשיא בית המשפט העליון פוגלמן, בסדר? אז הם באו ואמרו שמה שיהיה עם החרדים יהיה עם הערבים, אבל בפועל זה לא מה שקרה. החרדים באו, עשו חוקים, עשו זה, ועם הערבים לא. והיועץ המשפטי לממשלה עכשיו עשתה מהלך שהיא בעצם אמרה, ברגע שאין חוק חייבים אקטיבית להתחיל לגייס. אז לפי הפרשנות שלה, היא גם צריכה להתחיל לגייס את הערבים, משהו שאני לא חושב שהיא רוצה לעשות, אבל נחיה ונראה.
טוב, מעניין, עורך דין שמואל הורוביץ, תודה לך שדיברת איתנו.
בשמחה.
יום טוב. יום טוב.